טוב, אז היום נדבר על משהו שקשור לפסח, אבל ההקשר הרחב שלו הוא נכון לכל השנה ולכל החיים, והוא דבר מאוד מאוד יסודי ושורשי בהבנת היהדות והתורה. בדרך כלל, מכיוון שאנחנו חיים בעולם יהודי שהמרכז שלו זה תורה ומצוות, אז אנחנו לא שמים לב לכל מיני שאלות גדולות שמגיעות מכל מיני כיוונים אחרים ומאוד מאוד חשובות. והיום נתחיל מאיזו סתירה מאוד גדולה שיש בתוך היהדות, שרוב האנשים חיים איתה בשלום, הם מכירים אותה, אבל איכשהו זה מסתדר, מסתדרים, כן, מקושייה לא מתים, אבל בכל זאת כדאי לבאר. אז צריך לדעת בגדול, שנייה אחת לפני היהדות, יש בעצם שתי מערכות דתיות, רוחניות גדולות של הסתכלות על העולם. ואם נרצה לחלק אותם בחלוקה גסה, כי זה לא גן, מסתכל על כל העולם, ובחלוקה גסה, אז אפשר להגיד שהדתות המזרחיות, מה שנקרא דתות הדהרמה, שהגדולות שבהם, ההינדואיזם, דת של למעלה ממיליארד בני אדם, והבודהיזם, שזה דת של בערך למעלה מחצי מיליארד בני אדם, הן דתות שמסתכלות על העולם הסתכלות רוחנית מעגלית. כלומר, העולם הוא מעגל והכל חוזר כל הזמן. כל העולם סובב סביב ציר של איזשהו עיגול ענק, מעגל שלם של חיים וזמן, שהכל, כל הזמן בתנועה חוזרת. לכן, כמובן, באופן הבסיסי ביותר, התיקון של האדם, לא משנה, בהינדואיזם ובבודהיזם התיקונים הם הפוכים, אבל אם בבודהיזם התיקון הוא להיות ריק מוחלט, ובהינדואיזם התיקון הוא בדיוק הפוך, הוא להביא את עצמך למדרגה של נירוונה, של איזושהי התעלות בתוך ההוויה הזאת, אבל זה ברור שהזמן הוא מעגל חוזר. או במילים אחרות, מה שהיה הוא שיהיה. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, כמו שאומר קהלת. ומישהו פה היה בהודו? היית בהודו? אז מה יש בהודו הכי הרבה בעולם? זמן, נכון? אם יש משהו שלא חסר בהודו, זה בני אדם, יש הרבה בני אדם גם, יותר מיליארד. הנה, דיברנו על הודו והגיע משה. ראיתם? חבל שלא דיברנו על הרבי. היינו נגלים. אז יש הרבה זמן בהודו, כי גם ככה זה לא כל כך משנה מה נעשה. למעשים שלנו יש חשיבות משנית, יש מעגל גדול של העולם שכל הזמן חוזר על עצמו. ולכן במילא, גם בבודהיזם וגם בהינדואיזם, בכל דתות הדהרמה, מה קורה לאדם כשהוא מסיים את חייו? הוא פשוט מתגלגל לחיים הבאים, כי יש סבב שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב, באופן בלתי נגמר. לעומת זאת, בדתות, נקרא לזה המערביות, זה קצת עוול, אבל בנצרות ובאסלאם, בסדר, שסך הכל שתי הדתות הגדולות בעולם, יש קרוב, יש למעלה משני מיליארד נוצרים וקרוב לשני מיליארד מוסלמים, שם המנגנון של הזמן עובד בדיוק הפוך. זאת אומרת, העולם מתקדם לינארית, הוא מתחיל מנקודה מסוימת ואתה לעולם לא חוזר לנקודה שממנה יצאת. מה המטרה שלך בדרך? להביא את הגאולה, לתקן את העולם, לעשות דברים. בדיוק הפוך מהמטרה של הדתות ההודיות והמזרחיות, שם המטרה היא לא לעשות דברים, אלא לדעת איך להתגבר על המנגנון של הנצח ולהתמזג בתוכו. ולכן במילא, כשאדם נפטר מן העולם, בין על פי הנצרות ובין על פי האסלאם, מה קורה לו, לאן הוא מגיע? לעולם הבא. לא משנה כרגע גן עדן, גיהנום, עולם הבא, כל המושגים הללו לא כל כך אפשר לעסוק גם בהם. אבל דבר אחד בטוח, מה הוא לא עושה? הוא לא חוזר. הוא הולך על מסלול כל הזמן של one way ticket. אגב, בחוויית הזמן שלנו, ברור שאנחנו הרבה יותר מזדהים עם הנצרות והאסלאם מאשר עם ההינדואיזם והבודהיזם. כי ההרגשה הטבעית שלנו זה שהזמן לא חוזר, נכון? יש שיר מאוד יפה של אהוד בנאי שנקרא זמנך עבר, שכל הזמן מדבר על איך אנחנו מזדקנים כל הזמן והכל מתקדם וכל מה שקרה הוא כבר לא יקרה, זה רק זיכרונות ישנים וזה כבר לא אנחנו, כן? זה לא הפעמון שלנו. זה לא... אנחנו כבר לא נמצא לעולם איפה שהיינו אתמול. אבל צריך להיזהר, כי יכול להיות שהסיבה שאנחנו כל כך מזדהים עם תפיסת הזמן הזאת, זה רק בגלל שאנחנו בעצמנו בני אדם מאוד מערביים. כלומר, יכול להיות שההודים או התאילנדים חווים את הזמן אחרת לגמרי. ולכן במילא, אם תשב במסעדה בהודו ותזמין אוכל, הוא יכול להגיע לפעמים גם אחרי שעתיים. לא קרה כלום, יש זמן. כי כשהזמן חוזר, אז יש זמן, נכון? מתי אנחנו מאוד מנסים לאחוז בכל הכוח באיזשהו משאב? בזמן שהוא משאב מתקלה. אם זה משאב שאנחנו יודעים שהוא יהיה פה גם מחר, אנחנו הרבה יותר רגועים לגביו. ולכן יכול להיות אפילו סביר שאפילו חוויית הזמן היומיומית של בני אדם במזרח היא שונה לחלוטין מחוויית הזמן המערבית שלנו. אבל אם אנחנו נכנסים שנייה אחת ליהדות, חוזרים הביתה ליהדות, אז אנחנו שמים לב דבר מאוד מוזר. בניגוד לדתות הדהרמה המזרחיות ובניגוד לנצרות ולאסלאם, אנחנו לא קוהרנטים. אצלנו יש בלגן. כי אם נפתח את המשנה, אז אנחנו נראה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. עולם הבא. חז"ל מדברים כל הזמן על העולם הבא. נכון? לעומת זאת, אם נפתח את הזוהר הקדוש, מה נמצא שם? בסבא דמשפטים נמצא סיפורים שלמים על גלגולי נשמות. זה לא הולך ביחד. אתה כבר מנסה לתרץ. אבל אני אומר, תסביר לי איך זה עובד. זאת אומרת, מה יקרה לי? אני אגיע לפה עוד פעם? או שאני אלך למקום אחר לחלוטין? שבו יכול להיות שגם אני יענש, נכון? זאת אומרת, אתה מבין, המנגנון הנוצרי, מוסלמי, אומר, אם היית בסדר, גן עדן. פחות טוב, גיהנום. צריך לתקן אותך. אוקיי, איפה נכנס לגלגולים פה? הרי גם לך אומרים, נכון? היום לא מדברים על זה הרבה, זה לא מעניין יותר מדי אנשים. אבל גם לנו אמרו, שאם אתה בסדר, אתה הולך לגן עדן, ואם אתה על הפנים, אתה הולך לגיהנום. אם אתה ממש על הפנים, אז יש פתרונות יותר גרועים למה לעשות איתך. בדרך לגיהנום. אבל הכל ברור שאתה לא נשאר כאן. ופתאום, יש לך אצל, בזוהר הקדוש, ואחרי זה אצל הארי הקדוש, שער הגלגולים. מספרים לך שאתה מתגלגל, שאתה יכול לחזור לפה, שאתה כבר גלגול שמתקן משהו. פתאום אתה... אז תחליטו מה קורה פה. זה שתי הסתכלויות שונות לחלוטין על החיים. איך אפשר לשלב? בוא תציע. זאת אומרת, עוד פעם, העיגולים וקווים הם לא הולכים ביחד, נכון? חלק מהבעיה שעיגולים, המעגל הוא אינסופי. והקו, אתה אף פעם לא חוזר אחורה. כשאתה הולך על הקו, אתה תמיד תהיה בנקודה הבאה. זה חד-כיווני. אם היה אפשר לחזור אחורה, היית צריך רסמי, ללכת ולחזור אחורה. לא להרגיש כאילו אתה ממשיך ישר, נכון? הרי במעגל ההודי, אתה כל הזמן גם הולך קדימה. גם על מעגל הולכים כל הזמן קדימה, נכון? לא חוזרים אחורה. אלא מה? פתאום אתה מוצא את עצמך ואתה אומר, זה אותה נקודה. הלכת קדימה, חיית חיים שלמים, עברת סיבוב שלם, אתה מת, הופ, מתחיל מחדש. בלי ששמת לב, התקדמת בדיוק לאותה נקודה. ואם כן, אז ברמה הפשטנית ביותר צריך לשאול מה נכון. וברמה העמוקה יותר צריך לשאול מה המשמעות של כל זה. אגב, לא דיברנו שבתנך לא מוזכר לא עולם הבא, ולא מוזכר לא גלגולים. מה מוזכר? משהו אחר לגמרי. מה? הקיצור ורננו, שוכני עפר. איפה זה כתוב? בספר דניאל. ומה המשמעות? תחיית המתים. זה דבר אחר לגמרי. זאת אומרת, תחיית המתים, לאיזה צד היא הולכת? לצד המעגלי או לצד ההתקדמותי? לא ברור, נכון? גם זה יש לנו, בתוך כל הבלגן הזה יש לנו גם את זה. ובאמת, כמובן התשובה היא לא תהיה תשובה פשוטה של זה צודק וזה טועה, אלא התשובה היא באמת איזשהו אופן של שילוב, אבל אנחנו רוצים להעמיק בזה קצת ולשים לב איך זה מתגלה גם בפנים, בתוך היהדות, בבסיס של הבסיס שלה. יש עוד דבר בתורה שהוא נורא מוזר. יש לנו שתי מערכות של שנים. יש לנו מערכת שנים שמתחילה בתשרי, היא המפורסמת היום, אם כי בעבר היא הייתה פחות מפורסמת. בתשרי אנחנו עד כדי כך מקצינים, שאנחנו קוראים לזה ראש השנה, אבל יש לנו מערכת שנים נוספת שכתובה בתורה, שמתחילה בניסן. זאת אומרת שאנחנו קוראים בתורה על החודש הראשון, מי הוא? ניסן. תשרי איזה חודש הוא? עשירי. שביעי, סליחה. עשירי זה כולם מתבלבלים בגלל צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. יהיו לבית יהודה לצום לשמחה, והאמת והשלום היה אבו שכתוב בזכריה. אבל באמת, אנחנו מדברים על שנה אחרת. מה, הייתה רפורמה בשנים? אפילו בגמרא יש מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, מתי נברא העולם? נכון? רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. זו מחלוקת מוזרה מאוד. מה, העולם שהוא נברא התחיל הזמן, נכון? אם תרצה תקרא לזה תשרי, ואם תרצה תקרא לזה ניסן. כלומר, ברור שהם לא מדברים על איזשהו מאורע היסטורי שנקרא בריאת העולם, מהסיבה הפשוטה שבריאת העולם היא לא מאורע היסטורי. למה? כי מאורע היסטורי תמיד הוא קורה במה? בתוך הזמן. ובריאת העולם לא יכול להיות שהיא קרתה בתוך הזמן. למה? כי אז נוצר הזמן, נכון? אי אפשר להגיד לפני הבריאה היה כך וכך. כי אין לפני הבריאה. כי לפני זה מושג של זמן. נכון? מבינים? זה פילוסופיה פשטנית.
הזמן
הוא גם הרביעי. בכלל, אתה עוד יותר מסבך, אבל אני אומר באופן כללי, נגיד ונברא הזמן ברגע הראשון של הבריאה. עדיין אין לפני הבריאה, כי לפני זה מושג של זמן, אתה אומר קודם, אין קודם. ולכן במילא, כמובן שהמחלוקת שלהם היא עקרונית. ויש לנו שני מסלולי שנים, יש מסלול של חיים שמתחיל בתשרי, מסלול של חיים שמתחיל בניסן, ואם נשים לב, יש ביניהם מקבילות מדהימות, נכון? יש לנו בעצם ימים חשובים בשנה, אז א' תשרי וא' ניסן, זה היום שנברא בו העולם, בכל אחת מהשיטות. בעשירי בתשרי, מה זה? תזכירו לי? יום כיפור, עשירי בניסן, מה זה? שבת הגדול, נכון? 15 בתשרי, סוכות, 15 בניסן, פסח, נכון? שמקבילים, אחד לשני לחלוטין. ואם אפילו נסתכל יותר קדימה, נראה שאפילו יש לנו מקבילות נוספות. למשל, ט"ו בשבט מקביל לט"ו באב, נכון? תמונת ראי, הם מאוד דומים. נכון? ראש השנה והיוונות, קורטים את העצים למערכה, יש הרבה דמיונות. הנקודה המרכזית היא שיש פה שתי מערכות זמן שיש ביניהם הבדל אחד עצום. מה ההבדל העצום שביניהם? מערכת הזמן שתשרי היא מערכת אוניברסלית. זאת אומרת שאנחנו מגיעים לאלף תשרי, זה לא הנושא שלנו היום, אנחנו לא בראש השנה, אנחנו לקראת פסח, אבל חשוב תמיד לזכור על זה, על מי אנחנו מדברים? על העולם. כל העולם עוברים לפניו כבני מרון. היום הרת עולם. נכון? למי אנחנו מתפללים? וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו וכולי. כלומר, מה אין? אין ישראל בכלל. יש עולם. לעומת זאת, לוח הזמן של ניסן הוא לוח הזמן של עם ישראל. בניסן נבראו עם ישראל. סוכות זה חג אוניברסלי. נכון.
כיפור זה חג ישראל.
נכון, אבל זה צריך להסביר למה, איך זה הגיע לשם. כן, זה נדחף לשם. כן, זה נדחף לשם בגלל, בגלל חטא העגל, ויש עוד הרבה הסברים למה הגיע יום כיפור למקום הזה. אבל בגדול, בגדול, יש הבדל אחד אדיר בין לוח השנה האוניברסלי ללוח השנה של ישראל. שהנושא שלהם הוא לא אותו נושא. זאת אומרת, בתשרי אנחנו מדברים על שנים. תשרי הוא ראש השנה. ניסן הוא ראש החודשים. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אני מתאמץ לסיים את המים האלה כדי שתמזוג לי סודה, בסדר? כי יש לי את הטעם של המים של הברז של ראש העין. שזה ספק מים, ספק דברים אחרים. ובעצם אפשר להסתכל על זה באופן יותר נרחב ולומר, הלך החיים של תשרי הוא זה שמדובר עליו באותם דתות של בודהיזם והינדואיזם, שהוא ערך חיים של שנה שכל הזמן חוזרת. מה זה המילה שנה אגב? מאיפה באה המילה שנה? יש דבר נורא מוזר, פעם רציתי לשאול את האקדמיה ללשון הזה, אבל לא ידעתי איך עושים את זה. שבעברית, איך קוראים ליחידת הזמן הקטנה ביותר בשפה המודרנית שלנו? שנייה. למה שנייה? היא ראשונה, היא לא שנייה.
גם באנגלית.
נכון? שנייה, סקנד, נכון. גם באנגלית, הוא חושב, צודק, צודק. בכל השפות האירופאיות, בלטינית, סקונדו. אבל למה? כי כאילו, מה? כי היא זאת שבאה, נכון? היא זאת שבאה, זה שנייה. נכון? היא כאילו, היא תהיה. היא עוד לא, עכשיו. אבל מה זה שנה? מה זה שנה בעברית? חזרה. שנה ופירש קשה מכולם. מה זה שנה? שנה זה משנה, נכון? מלשנות משהו. מה זה לשנות משהו? משנה. משנה כסף שיש בה, כסף משנה שיש בתורה, נכון? שהשבטים יורדים בחזרה להביא ליוסף. אז משנה זה משהו שהוא כל הזמן נשנה, כלומר הוא כל הזמן חוזר על עצמו. השנים הם מעגל שכל הזמן חוזר על עצמו. לכן, אותו מעגל אוניברסלי של תשרי, שמדבר על הנצח, על זה שהעולם כל הזמן מסתובב, הוא מעגל של שנים. אבל חודש זה בדיוק הפוך. מאיפה באה המילה חודש? מאיזה מילה?
חדש.
חידוש, חדש. מה מתחדש אגב בחודש? הירח. מה שלא מתחדש בשנה. אין כלום. אני מבטיח לכם, תצאו החוצה, באלף תשרי, לא בלילה, בבוקר, תסתכלו, לא קרה כלום. זה יראה כמו סתם ראש חודש. כי השנים הם אותו דבר. אבל אם תצאו החוצה עכשיו, אתם לפי הלבנה תדעו פחות או יותר מה התאריך היום. נכון? זאת אומרת, הלבנה היא מתחדשת, היא בהתחדשות כל הזמן. במילים אחרות, מה? לשנים אין שמות, ולחודשים יש שמות כי הם מיוחדים, אתה צודק, ישר כוח. צריך להבין איזה שמות, אבל יש שמות. במילים אחרות, יש לנו את שני מסלולי החיים שדיברנו עליהם בהתחלה. מסלול מעגלי של שנים, ומסלול לינארי, התחדשותי, של חודשים. וכדי לתאר את זה קצת באופן גרפי, אנחנו לא נצייר את זה על הלוח, אבל אסביר את זה, אפשר לומר שביהדות, אם רוצים לצייר את ציר הזמן הנכון, אז זה לא יהיה לא מעגל ולא קו לינארי, אלא זה יהיה מין ספירלה כזאת. כלומר, יש מעגל, אבל הוא כל הזמן עולה. בסדר? מבינים מה שאני אומר? זאת אומרת, הכל שאלה איפה אתה נמצא. אתה יכול להיות על מעגל. העולם הוא מעגל. העולם הוא מעגל. העולם נברא באמת מעגלי. כמו שאומרים ההודים. זה נכון. אבל יש בו גם ממד שהוא כל הזמן מתעלה. שהוא ספירלי. שהוא לא נשאר במקום. והממד הזה של ההתעלות, הוא נמצא ברצף השנים שאנחנו מתחילים אותו ממש עכשיו, התחלנו אותו, של ניסן, של החודשים ולא של השנים. כן? עד כאן? לכן ממילא, פסח הוא כל כולו חג של התחדשות. מה הכוונה התחדשות? קודם כל, באופן פשוט, איך קוראים לפסח בתורה? חג האביב. מה זה? למה? כי הכל מתחדש. תסתכלו, תצאו עכשיו החוצה, תסתובבו, תראו איזה יופי. הכל פורח, הכל צומח, יש ברכת אילנות. נכון, אפשר ליהנות, יש ריח טוב כזה של פריחה. כל ארץ ישראל עכשיו פורחת. בכלל, כל מי שחי בלוז שלנו פה של ארץ ישראל, שבחצי הכדור הצפוני, זו התקופה של הפריחה. ודבר נוסף, מה אסור בפסח? מה הדבר הכי גרוע בפסח? חמץ, נכון? איך עושים חמץ? אז בעצם באותה הדרך שעושים מצה, נכון? זאת אומרת, הדבר הכי קרוב בעולם לחמץ הוא מה? מצה, נכון? צריך לזכור את זה. צריך לזכור שבפסח צריך לאכול אוכל שהוא כמעט חמץ. זה הרעיון. כן? כי אנחנו כל כך מתרחקים מחמץ, שצריך להתרחק עוד יותר ועוד יותר, חוץ מזה שאוכלים את האוכל שהוא כמעט חמץ. אפילו ההבדל המילולי בין חמץ למצה, נכון? אם נפתח את הקו שלה, אם תחבר את הצ'ופצ'יק של ה-A למעלה, יצא לך חמץ מהמצה. סך הכל, עוד אחת בין ה' לח'. מה, למה זה כל כך חשוב? כי מה ההבדל בין חמץ למצה? הזמן שמחכים. זאת אומרת, כך, מה, איך עושים מצה ואיך עושים חמץ? אותו דבר. לוקחים קמח, שמים מים. עד כאן, אין הבדל. מתי מתחיל ההבדל? כשמחכים. אגב, כמה זמן מותר לחכות עד שהאיסה מחמיצה? מישהו יודע? 18 דקות זו תשובה לא טובה, אבל נכונה יחסית, אבל התשובה הנכונה במושגים היוחתיים זה מה? מיל, מיל, כדי הליכת מיל. אבל אני רוצה לשאול, האם אפשר גם אחרי 7 שעות להפות מצות או לא? כן, איך? אם אתה ממשיך ללוש. אם אתה ממשיך ללוש. כלומר, כל עוד אתה עוסק בזה, כל עוד אתה לא נותן לאיסה לנוח, היא לא מחמיצה. או במילים אחרות, כל עוד היא בתנועה, היא חיה. כי תנועה זה חיים. תנועה זה חיים. או חיים זה תנועה. זה גם יהיה נכון. זאת אומרת, מה קורה אם עוצרים את כל הזרימה? הכל מת. צריך לזכור את זה. הגוף שלנו, למשל, גוף האדם, הוא מתנהל בזכות זה שהכל זורם כל הזמן במערכת סגורה. נכון? אם ברגע אחד משהו יתקע, זה יתקע את כל המערכת. זה לא... אי אפשר לעצור את הזמן, את גוף האדם, את העולם, את הקיום, אי אפשר, זה הכל, כל הזמן בהתקדמות. במילים אחרות, אנחנו חווים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, תהליך של התחדשות בפסח. ועל זה נדבר היום. על התחדשות של מחזור החיים שלנו, שנוגע לחודש ניסן. לא נפתור את השאלה, אני כבר אומר, זה צריך שיעור בפני עצמו, לא נפתור את השאלה בין הגלגולים לתחיית המתים, זה לא יפתר היום, אבל אתם יכולים להבין לבד שיש איזשהו שילוב ביניהם, ושזה איזושהי מערכת קצת יותר מתוחכמת. אבל זה לא נדבר על זה היום, אבל כן נדבר על התחדשות בעבודת השם, שזה בעצם יסוד היסודות של מה שאנחנו צריכים בחיים שלנו, כדי שיהיה להם משמעות רוחנית, ולא רק איזושהי פעולה סיזיפית, אינסופית, של עשייה מתמדת שדומה לחברתה. עכשיו נקדים ונאמר. שני המנגנונים הללו מאזנים אחד השני. כלומר, כן צריך מנגנון שאין בו שום התחדשות בכלל. כן צריך איזשהו מנגנון שהוא משהו נצחי וקבוע. אבל לגבי המנגנון הזה צריך כל הזמן להתחדש. זאת אומרת, המתח בין תשרי וניסן הוא מתח משמעותי מאוד. והוא חזק וקיים בעולם כל הזמן. רבי אליעזר שאומר שבתשרי העולם נברא, הוא בעצם זה שאומר שהוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מפי רבו. הוא היה בור סוד שנוע בטיפה. כן? זה גם את זה צריך. אבל צריך גם התחדשות מתמדת, כל הזמן. לדעת כל הזמן להתחדש. ולכן, כשאנחנו מגיעים לתקופה הזאת של השנה, זה זמן טוב לעסוק לא בממד של המסורת, אלא באותו הממד של מה זה התחדשות בעבודת השם. איך זה מתחדש. וזה מתחלק לכמה חלקים. אז בשביל להבין את זה טוב יותר, אני רוצה להקריא פסקה אחת קצרה משיחות הר"ן של רבי נחמן, את הפסקה הראשונה. שהיא מאוד מעבירה רעיון מאוד מאוד חריף בצורה יפהפייה. אז רבי נחמן אומר ככה, הוא אומר, כי אני ידעתי כי גדול אדוני ועדודנו מכל אלוהים. זה פסוק מספר תהילים. דוד המלך עליו השלום אמר, כי אני ידעתי. אני ידעתי דייקה. כי גדולת הבורא התברך אי אפשר לומר לחברו. עד כאן זה בסדר. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, כל אחד איכשהו חווה את הקדוש ברוך הוא, זה אינטימי, זה אישי. אני לא יכול להעביר לך את התחושות שלי לגבי הבורא, על ידי מילים. מה שאני חש זה מה שאני חש, ויש תהום ביני ובינך כדי להעביר איזשהו שיתוף חווייתי. עד כאן זה די בסיסי. אבל עכשיו הוא אומר משהו מבהיל. הוא אומר, ואפילו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום. לפי מה שמזריח לו ומתנוצץ לו באותו היום, אינו יכול לספר לעצמו ליום שני, הזריחה וההתנוצצות של גדולתו התברך שהיה לו אתמול. ועל כן אמר, כי אני ידעתי די כאן, כי אי אפשר לספר כלל. זאת אומרת, אתה לא יכול לספר אפילו לעצמך. כי מה שאתה יודע אתמול, זה לא מה שאתה יודע היום. אתה לא אותו בן אדם. המוטיב הזה חוזר אצל רבי נחמן כל הזמן, כל הזמן לתורות שלו, ואיך זה נקרא עוד משהו. אבל זה מוטיב מאוד מאוד פשוט, שההתחדשות היא לא בחירה. ההתחדשות היא חלק מהחיים. כמו שאנחנו לא בוחרים לחיות בתוך הזמן. הזמן כפוי עלינו מבחוץ, נכון? אנחנו מתבגרים, אנחנו מזדקנים, אנחנו בתוך הזמן. ככה ההתחדשות שלנו מתרחשת כל הזמן. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את אותו הדבר שעשית אתמול. אתה יודע למה? כי היום זה לא אתמול. כי אתה של היום הוא לא אתה של אתמול. עבר מאז 24 שעות ואתה השתנית. אתה לא יכול בשום פנים ואופן, וזו אחת השגיאות החמורות ביותר שאדם יכול לעשות, לבוא לתפילה של מחר כמו שהיית בתפילה של היום. למה? כי זו לא אותה תפילה. אבל זה בדיוק אותם מילים. חזרתי אותם מילים, אני מוכן להישבע. אותן 19 ברכות. לא, זה היה 19 ברכות של אתמול. עכשיו אתה משהו אחר לגמרי. עכשיו זה 19 ברכות של היום. אתמול זאת הייתה תפילה של יום שלישי. והיום זאת התפילה של יום רביעי. זה לא אותו דבר. צריך להיות, בהסתכלות הפנימית שלך, בתודעה הבסיסית, צריך להיות משהו חדש לגמרי. משהו שעוד לא עשית אותו אף פעם. אני מדבר, אמרתי את זה פה פעם בשיעור, שזה גישה, כל הגישה של רבי נחמן, היא גישה אופטימית בטירוף, למרות שהוא היה אדם שסבל מהרבה עצב, והיה צריך להתמודד איתו בשמחה, אבל זו גישה אופטימית ממש, כי כל השאלה הגדולה זה איך להסתכל על הזמן מנקודת מבט ההובית שלי. יש שיר, נדמה לי שהזכרתי את זה פה, של Dream Theater. אתם יודעים מה זה Dream Theater, מישהו יודע? רק אתה יודע, המצב קשה. כן, Dream Theater זה להקת פרוגרסיב מטל. של מנגנים, הם טכניים כאלה, מנגנים מאוד מאוד כזה. והם מי הסתם כבר לא קיימים. הייתה להקה בשנות 90-2000, אבל להקה מאוד. אז יש שם שיר מאוד מפורסם שנקרא Pull Me Under, ובשיר יש משפט שאומר Every breath makes me one less to my last. ובעברית, כל נשימה שאני נושם, זה אחת פחות לאחרונה שאני אנשום. בעברית זה נשמע קצת מאפן, אבל באנגלית זה משפט יפה, כן? זאת אומרת, כל נשימה שלי מקרבת אותי לנשימה האחרונה. עכשיו, זה אמת לאמיתה, נכון? זה משפט אמיתי. ואז איך זה גורם לי להסתכל על הזמן? אין לי זמן, הנשימות מתקצרות, זה נגמר. רבי נחמן אומר, בדיוק את ההפך, על אותו דבר. רבי נחמן אומר, כל יום אני מתחיל את הכל מחדש. זאת אומרת, כל רגע ורגע, אתה לא יכול להגיד, וואי, אני כבר בן 40, לא הצלחתי בחיים, כמה תכננתי, מה רציתי לעשות, ועכשיו אני פה תקוע, כן? בראש העין, פסגות אפק, אין לי דירת קרקע, לא שתי מכוניות, לא עבודה טובה, החברים שיקפו אותי כולם, הם מנהלים וסמנכלים, ורק אני עדיין נאבק על למצוא עבודה טובה. לא, היום התחלת, היום, הרגע. זה הרגע הראשון שלך. עכשיו הכל מתחיל מההתחלה. ולכן בתיאור של רבי נחמן, בשבחי הרן, זה דבר מוזר מאוד, איפה שאמורים לשבח אותו, מספרים כמה פעמים הוא ניסה והפסיד. כמה פעמים הוא ניסה ונכשל. כן, וכל פעם הוא היה מתעלה והולך עוד ועוד ועולה מעלה מעלה, ועדיין היה מתחיל הכל כאילו זה מחדש. כן? והכלל, אני אקריא לכם איזה משפט, והכלל, כי לעולם לא נח ולא שקט, אפילו בימי גדולתו, שהוא כבר היה אדמור, מפורסם, איש חשוב, אף על פי שכבר זכה למה שזכה, היו לו מדרגות גבוהות, להשגת אלוהות במדרגה גבוהה, עצומה ונוראה מאוד, אף על פי כן לא היה מסתפק עצמו בזה, וטרח ויגע בכל עת וכל שעה, וקיבל יסורים על עצמו, אשר כמעט אין דוגמתם בעולם, והרבה בתפילות ותחנונים, כן, עד שבא להשגה במדרגה יותר עליונה. ואחר כך תכף שזכה וזאת השגה, ואז היה קצת בשמחה, ולפעמים זכינו לשמוע מפיו שהודיע לנו, שכעת נודע לו חדשות, ואז היה שמח קצת, ואחר כך תכף שזכה וזה, אחר כך התחיל עוד מחדש, ושכח כל העבר כאילו לא התחיל עדיין בכלל. עכשיו אפשר להבין את זה כאילו, שהכוונה, הוא לא, הוא רצה להיות צדיק האמת, אז הוא עלה ממדרגה למדרגה למדרגה למדרגה, ויש מקומות שכתוב שהוא נפל לגמרי. הוא לא הצליח, הוא ניסה ולא הצליח, ואז מה הוא עשה? התחיל מחדש. זאת אומרת, זה לא מדרגה לצדיקים העליונים, מדרגה לבני אדם כמונו. לא רק ליפול ולהתחיל מחדש, גם להצליח ולהתחיל מחדש. כי אם אתה לא מתחיל מחדש, אתה יודע מה קורה לך? אתה מת. הרבה פעמים מגיעים להם פה חבר'ה, נשארים אחרי השיעור, רוצים לדבר איתי, אומרים, תשמע, אני בחיפוש רוחני. אני אומר, נו, מי לא? גם אני. אז אומרים, מה זאת אומרת? אני רוצה למצוא. אני אומר, מה תרוויח? מה תמצא? מה אתה חושב שתמצא? מה תמצא? מה תמצא? את האמת? מה אתה חושב שיש שם איזה אמת? פתאום תגלה שברסלב זה האמת וכל השאר שקר, ושהרב קוק הוא האמת המוחלטת, וכולם טעו וזה. מה, אתה כזה יהיר שאתה חושב שתגיע לכזאת מדרגה, שתדע מה האמת באופן כזה חזק ואבסולוטי, ותפסיק לחפש? תירגע קצת, תירגע. כל בסדר. מחפשים, כל החיים מחפשים. רק שהחיפוש יהיה בהתקדמות. שזה לא יהיה חיפוש כזה כמו, איך קוראים לה? אסימוב, כמו בחמור של, איך קוראים לזה? חמור, אתה בטוח תדע. שכנונים, חמור של בוגדן.
כן.
כן? ידעתי שתדע. יש סיפור כזה של אייזק אסימוב, שהיה סופר של מדע בדיוני, של החמור של בוגדן, שזה חמור, שהוא היה מתוכנת לעשות את הדברים בדיוק הכי נכונים, ואז יש לו שתי הרמות חציר בדיוק במרחק מדויק, בצד ימין, בצד שמאל, והוא לא יודע להחליט לאן ללכת, כי כל הנתונים הם בעצם אותו דבר, אז הוא יושב במקום ומת. כאילו, ברור שלהיות בחיפוש שהורג אותך זה דבר רע. כי בחיפוש צריך להיות התקדמות כל הזמן. אתה צריך יותר ויותר להתקדם תוך כדי, אבל לא יכול להיות שאתה מפסיק לחפש. כי אם אתה מפסיק לחפש, אתה יודע מה זה אומר? שמצאת, ואז אני שואל מה? מה מצאת? אתה אומר, אני מצאתי את האמת. לא, לא מצאת את האמת. מצאת את המקום שבו מספיק טוב לך להיקבר, כדי להיות מוכן להגיד שכל השאר לא מעניין אותי. זה לא אמת. זה לא אמת. בסדר? זה המעטפת הנעימה של הוודאות המוחלטת. אמת זה לא. עכשיו, גם ודאות זה טוב. אבל גם בוודאות צריך תמיד לחפש יותר ויותר. והחיפוש שהוא טוב הוא בעצם התחדשות. הוא התחדשות רוחנית. זאת אומרת, מכיוון שכל החיים הם תנועה ושינוי. אם אתה רואה בן אדם, אחרי 10 שנים שלא פגשת אותו, והוא נראה בדיוק אותו דבר. לא, לא חיצונית רק. חיצונית הוא לא יראה בדיוק אותו דבר. אבל פנימי, אותו דבר. אותו דבר, רואים אותם פגמים, אותם דברים טובים, אותו עולם רוחני בדיוק שהיה לו. אתה אומר, רגע, אז מה עשית פה 10 שנים? מה, הוציאו אותך מהקבר? איפה היית? איפה היית? צריך להתקדם, צריך להיות בתנועה כל הזמן. כן. עכשיו זה גם לא יקרה, כי אם 10 שנים הוא לא יתקדם, מה יקרה לו? הוא יתרסק, נכון? העולם הוא דומה למטוס, לא למסוק. מסוק יכול לעמוד באוויר. מטוס, אם הוא לא טס, הוא יתרסק. הוא לא עומד. נכון, קרה לכם פעם שבנות נראה לכם מנחות בטיסה, אז מה עושים? מסתובבים, באוויר, כן? לא, אי אפשר לעמוד. בעצם במילים אחרות, הבן אדם שלא יהיה בתהליך של התחדשות ברוחניות, מה שיקרה לו זה שהוא יחמיץ. הוא יחמיץ. זאת אומרת, זה יהפוך להיות אצלו יותר ויותר מצוות אנשים מלומדה, כי כל מה שהוא עושה בעצם זה לא יהיה אותו דבר. כי לפני 10 שנים היה בזה איזושהי חיות שאין לזה היום כבר, נכון? כי הזמן עושה את שלו גם במובן השלילי, הוא שוחק אותך. ובעצם הוא כבר לא יוכל להתלהב ממה שהתלהב לפני 10 שנים, כי זה הזוי. אם התלהבתי ממשהו לפני 10 שנים, אז דבקתי בו, ואם דבקתי בו אז התרגלתי לו, ואם התרגלתי לו הוא מפסיק להיות מלהיב, זה הטבע. זה לגיטימי, זה ככה העולם בנוי. בכל דבר, מתרגלים. וכן, מה חייבים? להתקדם למדרגה הבאה. להגיע למשהו שעוד לא היה לך בעולם הרוחני שלך. ולכן, ההתחדשות הרוחנית היא, לא, היא מוצר צריכה בסיסי. היא לא אופציה טובה, שמצד אחד היא מעניינת, מצד שנייה היא מלאת איומים. היא האופציה היחידה, כדי להיות בתנועה של התקדמות כל הזמן. עכשיו שאלה איפה זה בא לידי ביטוי. איך מורידים את זה, אנחנו כבר מדברים הרבה זמן, איך מורידים את זה לידי ביטוי בחיים שלנו. או נשאל את זה אחרת, למה אצל רוב האנשים זה לא קורה? אצל רוב האנשים אנחנו מוצאים ניוון ולא התחדשות. כמה סיבות? סיבה ראשונה, היום שולטת בעולם היהודי איזו תפיסה מוזרה, שקיימת לדעתי בערך 50 שנה, מתוך ה-3,300 של היהדות, שנוסדה בכל מיני מנגנונים של הציבור החרדי, מסיבות פוליטיות. שמעתי רב חרדי גדול, חריף מאוד, אני לא אגיד את השם שלו, כי אני לא ביקשתי ממנו רשות, אבל שמעתי אותו אומר, החרדיות זה אסטרטגיה שנהפכה לאידיאולוגיה, בטעות. אז זה בדיוק זה, כי הייתה אסטרטגיה כאילו להגיד מה מצדיק את אורך החיים שלנו החרדי, שגם אברהם אבינו חי ככה. כאילו, שזה האמת, נכון? אם זה לא האמת, אין לזה הצדקה. כן, אין הצדקה ללא לעבוד, למשל. זה קשה מאוד להצדיק את זה, לחיות בחשבון אחרים. קשה מוסרית, קשה תורנית, קשה הלכתית, קשה, קשה. אז מה מצדיק את זה בעצם? להגיד, זה תמיד היה. אנחנו היהדות. וכאן בעצם כאילו הרווח החרדי הוא שאנשים מאמינים שהיהדות שווה היהדות החרדית. כאילו שהחרדים זה היהדות הנאמנה, היהדות המקורית. מקורית. עכשיו, מה ההפסד העצום מזה? שזה גורם לאיזושהי פיצוץ משנה, שאומר, רגע, רגע, אז היהדות לא משתנה. אם תפתחו חומש של עוז ועדר עם התמונות בסוף, תראו שלאברהם אבינו יש טריימן. כן, לפעמים יש לו קובע קנייץ', ויש לו תלית עם הפסים השחורים במקום התחלת, לזכר התחלת. כן? הכל יש לו. הכל יש לו. נכון? ואיך עשיו נראה? כאילו יצא מהאומן 17. הגילים, ענייני, זה TLV, זה, כאילו, ואז הילד החרדי גודל ואומר, טוב, כנראה גם אברהם אבינו היה לו כובע, נכון? כולנו מכירים את הראייה המפורסמת, מאיפה יודעים שלאברהם היה כובע, נכון? מאיפה הראייה? כתוב, הילך אברהם, מה, יכול להראות על דעתך שהוא ילך בלי כובע? כן? אז על כל פנים, השורה התחתונה היא שבעצם, הסיבה הראשונה שאין התחדשות רוחנית מספיק, התחדשות בעבודת השם, זה שיש אמונה תפלה שאומרת שאף פעם לא הייתה התחדשות בעבודת השם. ולכן חדש אסור מהתורה, התחדשות זה רפורמה. זה מה שיש, כן? חוץ מזה זה שקר, היסטורית, זה פשוט שקר, זה לא נכון. כי היהדות היו בה אינסוף התחדשויות, כולל התחדשויות שהיו רפורמות בסדר גודל של פיצוץ גלקטי. לפעמים זה נכפה עליהם. מה הדוגמה הכי מפורסמת? חורבן הבית. לפני כתיבת המשנה, חורבן הבית. ואז בעצם היה צריך לעצב את היהדות מחדש, כדרך חיים, שסובבת לא סביב בית המקדש, אלא סביב דברים אחרים, סביב מעגל הזמן, סביב לימוד תורה. נכון? ומי היה הרפורמטור הגדול פה? שזה נכפה עליו. שוב, במקרה שלו, רבן יוחנן בן זכאי. זה כתוב במשנה, נכון? יש משניות כאלה, שהוא אומר שדנים האם לתקוע בשופר בראש השנה מחוץ למקדש, אז הוא אומר, נתקע ואחר כך נדון, נכון? הם אומרים, נדון ואחר כך נתקע, הוא אומר, מה פתאום? קודם נתקע, אחר כך נדון, ואז תוקעים בשופר, ואז הוא אומר להם, כבר נעשה מעשה. נכון? כבר נשמעה קרן ביבנה, אין מה לדון. כן, כבר נהגו, זה כמו פה. כמו פה בקהילה שלנו. שאת הקהילה קמה, הקמנו אותה ביחד. היינו כמה, 10, 15, דרור ורביל, כמה אנשים, ואז קהילה החדשה שקמה, אין לה מנהגים, נכון? אין לה מנהגים. אז מה עשינו? אנחנו המצאנו את המנהגים. אנחנו, אז אחרי כמה שנים, פעם מישהו בא לפה, אמר לי, תגיד, למה אתם עושים ככה? זה לא בסדר. אמרתי לו, כבר נהגנו. כבר נהגנו. יש לנו מנהג. אי אפשר לשנות. הוא אומר, אבל זה לא טוב. הרב עובדיה אומר ההפך. אני אומר, נכון, אתה צודק, אתה צודק, אבל מה אני אעשה? זה לא, זה יותר גדול ממני, אתה מבין? כן, מקום שנהגו. כן? עכשיו, זאת אומרת, רבי יוחנן בן זכאי יצר מנהגים. יש מנה, יש מאין, כי לא הייתה לו ברירה. אבל יש כאלה שעשו דברים גדולים גם בלי, גם בלי אותו הכרח. כן, אפשר לדבר על זה, לאורך כל ההיסטוריה היהודית, אתה דיברת על המשנה, המשנה אפשר להסתכל על זה כמשהו שהיה הכרחי לעשות אותו, אחרי מרד בר כוכבא, אפשר להסתכל על זה כמשהו שגם רצו לעשות אותו, זה יותר מורכב, אבל אם נלך קצת קדימה, הרב סעדיה גאון שעשה דברים, עשה שינויים מרחיקי לכת, והוא לא היה חייב, הוא חשב שהוא חייב לעשות אותו, כי הוא היה בהתחדשות, כן, אבל הוא לא היה, לא ההיסטוריה כפתה אותו לשינויים שהוא עשה, ועוד כהנה וכהנה, אבל שם טוב, יש דוגמאות בהיסטוריה לאין ארוך. כן, הרמב״ם, שעשו שינויים יוצא דופן, אבל על כל פנים, על כל פנים, זה בטוח לא נראה אותו דבר כמו שזה היה נראה בכל הדורות, וזה בסדר. כי אנחנו כל הזמן בשינוי, אנחנו בהתפתחות, אנחנו בהתקדמות. זה בסדר. גם אין לנו עבדים היום. בתורה כתוב דיני עבדים, דיני עבדות, ואין לנו עבדים. כי התקדמנו משם, זה טוב. זה דבר חשוב. אז זו בעיה אחת, שכאילו התחדשות בעבודת השם, זה נגד היהדות. תשובה, לא. זה לא נגד היהדות, זה היהדות. ואפילו אלה שמספרים לכם שזה נגד היהדות, הם עצמם תנועות חדשות לחלוטין. רפורמות אדירות שנעשו. כמו זה שיושבים אנשים בעשרות אלפים ולומדים תורה כל היום. זה אחת הרפורמות הכי גדולות שנעשו ביהדות. זה ההפך מהתורה. כתוב בתורה. מה עושים היום אגב בחברה הליטאית? ראיתי כותרת של מאמר מאוד יפה, כן? גברים למיר, נשים לאלביט, כן? נכון? ככה זה הולך, כי הגבר הולך ללמוד להיות אברך, ואשתו צריכה לזון אותו ולפרנס אותו ומחלקל אותו, אבל בתורה כתוב הפוך. לא, כל מי שהתחתן פה, שזה הרוב, נכון? אז מה אמרת? אתה זוכר? קראו את הכתובה, אני אזון אותך ולפרנס אותך ולחלקל אותך, נכון? זאת אומרת, שם כתוב שזה האחריות שלך, כן? וקורה הפוך, הפוך. חברה שלמה חיה הפוך מזה, והיא אומרת שאסור לשנות שום דבר. כן? זה רק צריך לשים לב. כלומר, זה לא שרק שמתאים אותנו. הם בעצמם. זה חידוש מופלג. כן? אז תגידו, זה היה לי טעי. יש חרדי ספרדי. חרדי ספרדי. כן? מאיפה זה בא? זאת אומרת, מה, גם במרוקו לבשת בגדים ממזרח אירופה? זה תמיד היה? כן? אין איזה תמונה, משהו, לראות באמצע המלאך במרוקו, בהודו, איפה שמושה היה, לא היה חרדים הודים? שבמקום להתלבש בבגדים הודים, לבשו כובע קנייט של סטודנטים בווילנה במאה ה-19? על כל פנים, די, ניגחנו את החרדים מספיק ביום אחד, נחזור, זה בעיה אחת. בעיה שנייה, וזה בעיה יותר גדולה, כי זה האחריות שלנו, זה שהרבה פעמים אנשים אומרים, עבודת השם זה לצאת ידי חובה. זאת אומרת, אני כבר סידרו לי את הכל. מישהו דאג לי, יש הלכה. יש הלכה. אני עושה מה שכתוב. שמעתם פעם במשפט הזה? אני עושה מה שכתוב. אל תכריח אותי לחשוב על זה בעצמי. אני עושה מה שכתוב. כתוב להניח תפילין. למניח תפילין, מה אתה רוצה ממני? כן התחדשות, לא התחדשות. אני עושה מה שאומרי, ומה שכתוב, הוא כתוב. כן? זה מונח על אוף תקלה היסטורית מאוד גדולה, שהיא בעצמה הייתה התחדשות אדירה. אתה לא אמור לעשות מה שכתוב. אתה אמור לעשות מה שנאמר. כלומר, אתה אמור לעשות מה שמתפתח בתורה שבעל פה. כי כותבי הלכות כשורפי תורה, כמו שאומרת הגמרא במסכת תמורה. שאסור לכתוב הלכה. למה? אסור לכתוב תורה שבעל פה, כי אתה הופך אותה לתורה שבכתב, אתה הופך אותה לחוק יבש. והיא צריכה להיות כל הזמן בהתפתחות והתקדמות. זאת אומרת, תורה שבעל פה, היא הייתה אמורה כל הזמן להיווצר, בכל דור ודור. אולי לא על ידך, אולי על ידי הסנהדרין, שהם יוצרים את ההלכה, אבל עדיין ההתחדשות הייתה צריכה להיות אינסופית. אז אתה לא עושה מה שכתוב, אתה הורג את מה שכתוב. בעצם מי שכתב אותו הרג אותו כבר. בלית ברירה אומנם, אבל הרג אותו. נכון? מה הצדקה שכתוב לזה? איזה הצדקה נותנים לזה? עת לעשות להשם, הפרו תורתך. זאת אומרת, גם מי שכתב את המשנה, איך הוא הסתכל על זה? שהוא עובר על דברי התורה. כי דברים שבעל פה, אתה רשאי וחוטבן. והדבר השלישי, והוא סיבה הרבה יותר פרוזאית ויומיומית, זה שאנחנו הרבה פעמים מתייחסים לעולם הרוח שלנו באופן הרבה פחות רציני ממה שאנחנו מתייחסים לעולם החומר שלנו. מה הכוונה? יש חלוקה, מאוד נוצרית יש לומר, החלוקה בין רוח וחומר. שלפעמים משווים אותה, כמו שהרב שרקי אוהב להגיד, שאומרים שרוח וחומר זה קודש וחול. והחלוקה בין רוח לחומר היא חלוקה נורא נוחה. למה היא נוחה? כי את הרוח לא רואים, והיא בעיקר לא שולחת מכתבים מהבנק. זאת אומרת, בני אדם רגילים להתייחס לחיים הרוחניים שלהם בקריצה, בקריצה. בזמן של החיים הגשמיים, הם מתייחסים ברצינות עד הסוף. ואני אסביר מה הכוונה. מישהו פה היה פעם, בזמן האחרון, באיזו אזכרה, באיזו שבעה, עדיף של משפחה ספרדית, מסורתית כזאת, מישהו היה? כן, היה שם דרשות? כן. אז כשאתה יושב היום בדרשות, בין מנחה לערבית, או גם בבית כנסת, אז לפעמים קורה, לא תמיד. לא, אני לא רוצה להוציא לעצה אף אחד. אבל יוצא שהדרשה, שהדרשן המדבר, מדבר שטויות. קרה לכם פעם? נתקלתם בדרשה של שטויות? כן, מדבר שטויות. דברים בטלים. איכשהו אני מאמין שזה פחות מקומם אתכם מאשר אם הפקידה של הבנק שאחראית על המשכנתא שלכם הייתה מדברת שטויות. שם הייתם מאוד נחרצים לבדוק את העובדות. כן? זאת אומרת, תבדוק שהתורה שאתה לומד היא נכונה, כמו שאתה בודק את תלוש המשכורת שלך. זה היה צריך להיות הדרישה. פעם שמעתי מהרב ישראל אביחי שאומר, הוא שאל איזה מישהו על איזה הלכה, למה אתה עושה ככה, למה אתה עושה אחרת, אז הוא אומר, הוא שב ואל תעשה עדיף. הוא אמר לו, על המשכנתא שלך אתה לא אומר את זה, נכון? שב ואל תעשה עדיף. אתה מברר עד הפרט הכי קטן. נכון, חשבון חשמל, זה, אתה רוצה לקנות רכב, אוף, איזה ברורים, איזה חקירות, איזה טבלאות אתה עושה, אתה בודק פה ובודק שם, וזאפ, והשוואת מחירים, אבל ברוחניות זה כאילו, נו, בסדר, אז הוא מדבר שטויות, מה קרה? הוא הורס את העולם. הוא הורס את העולם כשהוא מדבר שטויות, כן? הוא מחדיר אמונות שגויות, נמוכות ובעייתיות לגביו, וזה לא מזיז לך בכלל. כי התרגלנו לחשוב שרוחניות זה פחות חשוב. אבל האמת היא שביהדות אין שום חלוקה בין גשמיות לרוחניות. זה לא מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. אלא החלוקה עצמה היא חלוקה מלאכותית. כי האמת היא שרוחניות וגשמיות זה שני דברים שהם כל הזמן כרוכים זה בזה והולכים ביחד. ולכן במילא צריך להתייחס לחיי הרוח שלנו, או נקרא בזה יותר נכון, לחיי הקודש שלנו כגשמיים ורוחניים כאחד באותה רצינות. ולכן, אם ניפטר מהבעיות הללו, אז נגלה שאנחנו צריכים כל הזמן להיות בהתחדשות בעבודת השם. ההתחדשות הזאת צריכה להיות במלא מלא רבדים. מעבר לרובד התודעתי הפשוט של רבי נחמן, שמלמד אותנו להתחיל מחדש כל הזמן. זאת אומרת, להגיד, להתפלל היום, אגב, זה ניסוי מדהים, תעשו את הניסוי הזה, להתפלל כאילו התפלל אותה בפעם הראשונה. יש פה הרבה כאלה חוזרים בתשובה שיודעים איך זה, נכון? כשאתה מתפלל בהתחלה, כל תפילה יום כיפור. אתה מסתכל על המילים, אתה גם לא מכיר אותם, זה נורא יפה, לא? אתה אומר, מה יבוא? מה יבוא? מה יהיה בהמשך? כן? איזה, מה יגיע? איזה מילים יפות, ואתה פתאום שם לב, שיש דברים, וזה, ואז אתה בא איזה חבר שלך דתי, אתה אומר, תראה איזה יופי, הוא אומר לך, מה, התפללתי כבר, כן? ואתה אומר, מה? מה זה התפללת כבר? תפילת מנחה זה דבר גדול. מה תפילת מנחה דבר גדול? אתה יש פה פור של 30 שנה עליך, זה כבר לא דבר כל כך גדול. כן, תעשה 30 כפול 365, כן, תוריד את הפעמים שהחסרתי, זה המון. זאת אומרת, לכל בעל תשובה יש את היום הטרגי ביותר בחייו, שזה היום שהוא הפך להיות דתי. הוא מפסיק להיות בעל תשובה, מתחיל להיות דתי. כן, ביום הזה הוא צריך לשבת שבעה על עצמו. כלומר, הפתרון הוא כמובן מה? לחזור בתשובה. כלומר, לא להפסיק להתחדש כל הזמן. להגיד, רגע, מה, אני צריך לחזור בתשובה? אני צריך להתלהב, כאילו, זאת אומרת, אני מחר אלך לתפילה ואני אתפלל את התפילה, כאילו זו תפילה הראשונה שלי. אלא מה? אלא מה? וזה כל התורה של רבי נחמן, אני חושב, אני כל כולי חידוש, ולא היה חידוש כזה מעולם, אבל זה מאוד קשה. זה מאוד קשה להיות בהתחדשות כל הזמן בתודעה שלנו, כאשר העולם לא מתחדש. לכן אני אומר, ההתחדשות צריכה להיות גם בנו. זאת אומרת, אדם כל הזמן צריך למצוא את הדרכים להתחדש במה שהוא עושה. בחיים הרוחניים שלו. לשנות דברים. לעשות דברים אחרת ממה שהוא עשה. אחרת. לא אותו דבר. ללכת לאופקים חדשים, ללמוד דברים חדשים, להשקיע במצוות אחרות שהוא לא השקיע בהם, לעשות דברים חדשים. להתחדש בו. למה? למה? אני אסביר לכם למה. מסיבה מאוד מאוד פשוטה, ככל שאתה עושה דברים כאלה, אתה א' כל אתה מגלה עולמות חדשים, וב' אתה באמת עושה משהו בפעם הראשונה. אתה באמת עושה משהו אחרת. זה באמת יהיה אצלך משהו אחר. ואתה באמת תטעם טעם חדש שעוד לא טעמת. אז מה יגידו כל מי שמתנגד? אז יגידו, זו, זו חוויה רוחנית, זה דבר זול. אתה לא צריך לעבוד את השם בשביל החוויה שלך. אתה צריך לעבוד את השם כי הוא ציווה. נכון? נכון? לא, לא נכון. לא נכון, אני צריך לעבוד את השם כי אני רוצה, לא כי הוא ציווה. כי הוא ציווה זה מדרגה מאוד נמוכה. כן, זה יראת העונש. הוא ציווה, אני אעשה. לא, אני רוצה באמת להרגיש שאני עושה רצוני כרצונו. אני באמת רוצה להרגיש קרוב לקדוש ברוך הוא, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, להרגיש קרוב אליו. אז כדי להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אני צריך כל החיים שלי להיות בהתחדשות, כל הזמן. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. הרבה אומרים לי איך להתחדש. אני אומר, מה הבעיה? כמו שאתה מתחדש בחיים הגשמיים שלך. בחיים הגשמיים אני רואה אנשים כל הזמן מתחדשים. החול. בחיי החול, לא הגשמיים, סליחה. זה הביטוי לא נכון. בחיי החול. אנשים כל הזמן מתחדשים. פתאום מתלבשים אחרת. פתאום צובעים את השיער, עושים מגיל, עושים גבות, עושים זה, קונים חולצה, קונים אוטו אחר, מתחילים תחביב חדש, מתחילים ללמוד יפנית, משחקים כדורגל, חוזרים לחדר כושר, כל הזמן שמתחדשות, מנסים דברים חדשים. יש כאלה שיותר ויש כאלה שפחות, זה נכון שזה עניין של טבע. יש אנשים, כמו שהיה רבי נחמן, שהם כל כולם מתחדשות כל היום. ויש כאלה שאוהבים את השגרה. אבל אין אדם שנשאר בדיוק אותו דבר. בני האדם תמיד בהתחדשות, ובדור שלנו ביתר סט. זאת אומרת, הסבים והסבתות שלנו עוד חיו בעולם שהיה שאריות של עולם מסורתי. זה לא עולם מסורתי. עולם מסורתי הפסיק לפני 200 שנה, במהפכה התעשייתית. אבל עד אז היה עולם, מה זה עולם מסורתי? עולם מסורתי זה עולם שבו אם אבא שלי היה חוטב עצים, אני גם יהיה חוטב עצים. וגם הבן שלי יהיה חוטב עצים. וגם הנכד שלי יהיה חוטב. זה עולם שבו לא, ההתחדשות היא בדברים קטנים. בעולם שלנו יכול להיות שאבא שלי היה חוטב עצים ואני מנהל חברת הייטק.
חברת השם האנרכים,
לא? מה?
חברת השם האנרכים
שלנו. מה פתאום? זאת אומרת, אולי אתה צודק היסטורית, אבל זה אסון אם אתה צודק. אתה מבין מה שאני אומר? זה מאוד הפוך. כי ההתחדשות שלנו, זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה מתחדש בחיים שלך יותר ממה שאתה מתחדש בעבודת השם שלך. חיי החול שלך מאשר חיי הקודש שלך. זה אומר שיש בעיה. זה אומר שבחול חסר לי משהו, אני רוצה שיהיה מעניין, אז אני מתחדש. עד היום הלכתי עם אשתי למסעדות יפניות. אהבנו סושי. עכשיו ננסה גם משהו חדש, תאילנדי. למה? כי זה מאתגר, זה כיף. זה כאילו, זה הולכת ולא נודע. איך יכול להיות שברוחנות, בעבודת השם זה לא מעניין אותך? למה? כנראה, כי משהו כבר מת אצלך, משהו כבר החמיץ. משהו כבר לא קונסטרוס, משהו לא מספיק ער לנקודה הזאת של חיי הקודש שלך. ולכן דווקא בעולם כמו שאומר שכל כך הרבה מתחדש, אני אומר, תמצא, תחדש אותו, תלמד מחיי החול שלך. תלמד מאיך שאתה מתחדש בחיי החול, תתחדש ככה עם חיי הקודש. כן, תמצא את הדרכים להתחדש בקודש כמו שמתחדשים בחיים. ואז בעצם יהיה לך את המסלול הזה, הקבוע בחיים של ההתחדשות. זה לא המסלול היחיד ללכת בו. כי שוב, ביהדות יש לנו גם את אותה מעגליות המדוברת של מעגל השנה, של הדברים שחוזרים על עצמם, וצריך לדעת לחיות גם את המעגל הנצחי הזה. אי אפשר להיות רק בהתחדשות כל הזמן. או לפחות רוב האנשים לא יכולים להיות. אבל, ואגב, אני אגיד בסוגיים, לכן רבי נחמן אומר לבוא אליו בראש השנה. כן, כי רבי נחמן רצה אפילו את ראש השנה לקחת את החידוש. אבל זה ביום אחר. אבל בשורה התחתונה, כשאתה רוצה להיות בהתחדשות, אתה חייב כל הזמן לחשוב על זה. כל הזמן לחשוב על זה. כל הזמן לחשוב מה הדבר, כמו שאתה חושב בעבודה שלך, שאתה אומר, אני לא יכול להתנהל כמו שהתנהלתי, כמו אני צריך לעשות דברים, אני רוצה להתקדם בחיים, אני צריך לעשות דברים חדשים, נכון? כל הזמן לחשוב על הצעד הבא שלך. ולכן שיש לנו עכשיו את פסח, פסח זה מין יום שמעל הכל, שבוע, יום, אבל לפחות על הסדר, שמייצג את השינוי הגדול, את היציאה מעבדות לחירות. את הבום של יום השינוי. אז כדי להתחבר לזה, כל אחד ואחד צריך לעשות שיעורי בית עם עצמו, ולהגיד איפה אני מתחדש. איפה אני מתחדש עם השנה שמתחדשת, עם החודש הזה שמתחדש. איפה אני מתחדש עם הזמן החדש שמגיע. איפה אני אחרת מכפי שהייתי עד עכשיו. איפה אני מתחיל את החיים החדש היום, ואני אעשה משהו שמעולם לא עשיתי עד עכשיו. ברוכים תהיו.